כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בסוגיה הקשורה להלכות ברכות. שיעורנו לעילוי נשמתה של דניאלי בת אליהו מרדכי. הגמרא מסכת ברכות בדף למד ה' כותבת שלא מברכים על שתיית שמן זית בורא פרי העץ. למה? כי זה מזיק. הריטבו הסביר שהנזק הוא לא לאדם ששותה שמן אלא לשמן, כי הוא שותה שמן וסתם מזיק את השמן, כי הוא לא נהנה מהשמן. לא כך משתמשים בשמן זית או בזיתים עצמם, או שמן כתוספת לאוכל, אבל לא סתם בשמן, היות שזה מזיק לשמן, לא לאדם, לכן לא מברכים על השמן. רש"י פירש, השמן מזיק לאדם. עוד אומרת הגמרא, מי שאוכל כמחיתים כמו שהם צריך לברך, למרות שזה לא בריא. למה? בגלל שהוא נהנה מהאכילה, הוא ניזון מזה. עוד מצינו בגמרא מסכת ברכות ממדלד, מי ששותה מים, לדוגמה נתקע לו משהו בגרון, הסיבה שהוא שותה לא בגלל הצמה אלא בשביל להעביר את מה שנתקע בגרון, לא יברך. למה? בגלל שהוא לא נהנה מהמים. אבל לגבי שאר משקיעים, אם שותה לדוגמה מיץ, לא בגלל שהוא צמא, אלא בגלל שנתקע לו משהו בגרון, אז כן מברך. כל מה שאמרנו לא מברך כאשר נתקע משהו בגרון, זה כשהוא שותה מים. אבל מיץ, אם הוא שותה אפילו שהוא לא צמא, אלא כי נתקע משהו בגרון, כן יברך. למרות שהוא לא שותה בשביל ההנאה, לא בגלל שהוא צמא, בכל זאת יברך. למה? יש לזה טעם. לכן, אפילו אם מישהו לוקח תרופה לרפואה, לא להנות, אבל התרופה טעימה, מברך את הברכה הראויה. בשולחן ארוך סימן ריש בית, סעיף ד' כתוב, שמן זית, אם שותה אותו כמו שהוא, לא מברך על השמן. במשנה ברורה כתב, שמן לא נהני ממנו, לכן לא מברכים עליו. עוד כתב בשולחן ארוך, מה שמופיע בגמרא, אם לוקח את שמן הזית, ומערב את זה במי סילקה, מים ששלקו בהם תרדין, כלומר הוא לוקח את שמן הזית עם עוד נוזל אחר, טעם השמן נחלש, אז מברך בורא פרי העץ לפני השתייה. ואם שתה כשיעור ברכה אחרונה, מברך גם ברכה אחרונה מעין שלוש. עוד מופיע בהלכה בסימן ריש דלת סעיף זין, שרק אם שותה מים כי הוא צמא, מברך שהכל נהיה בדברו, ואחר כך אם שתה כשיעור בורא נפשות רבות. אבל אם מרגיש שנתקע לו משהו בגרון, לא מברך ברכה ראשונה, וגם לא ברכה אחרונה. ואם לוקח מאכלים לרפואה, אם טעימים, מברך עליהם. יש בגמרא מסכת חולין קוף ג' מחלוקת בין ריש לקיש ורבי יוחנן. אם אוכל שנשאר דבוק בחניכיים ולא הספיק האדם לבלוע, אפילו שלא בלה, יש הנאה. הנאת הגרון זה נקרא. הגמרא דנה לגבי מי שמכניס אוכל לא כשר לפיו, לא בלה את זה, רק בפה. זה נקרא הנאת הגרון ללא הנאת המעיים. ריש לקיש אומר שפטור, רבי יוחנן אומר שחייב, ואסור לעשות כך. ההלכה היא כמו רבי יוחנן, שהחיוב הוא כבר על הנעת הגרון, וכך בברכות הנהנים. ההלכה היא שהחיוב בברכה הוא על הנעת הגרון, אפילו שאין הנעת מאיים. לגבי ברכת המזון, גם רבי יוחנן מודה שצריך שיבלע ויהנו המאיים, ויהיה סווה, ולא רק הנעת הגרון. למה? מה המקור של רבי יוחנן? כי כתוב, ואכלת וסבעת וברכת. הנעת הגרון זה טעם טוב לברכה ראשונה. לברכה אחרונה, ברכת המזון התנאי הוא, וסבעת, ואז וברכת. מכאן נוכל לבוא לדון בכמה שאלות הלכתיות. מי שגומע ביצה חיה כמו שהיא לצחצוח הקול שלו, האם מברך או לא? בשלוחן ערוך סימן ריש דלת סעיף י' א', כתב הרמ"א, כל מרקחת שבריאים לא רגילים לאכול, אלא זה לרפואה, מברכים שהכל. בשערי תשובה כתב, מי שאוכל חלמון ביצה כמו שהוא חי לצחצוח הכל, אפילו שלא נהנה באכילה, הוא נהנה מהתזונה, לכן מברך שהכל. גם מי ששותם מים עם לימון לרפואה, מברך שהכל. וכעת נחזור לדברי רבי יוחנן בריש לקיש. לפי מי שסובר שהעיקר באכילה שיהיה הנעת מאיים, מובן למה צריך לברך על ביצה חיה, אפילו שאם זה לא טעים לאדם, אבל זה מזין את האדם, זה נקרא הנעת מאיים, זה לדעת ריש לקיש. אבל לדעת רבי יוחנן שאומר, העיקר זה הטעם, הנעת גרונו, כאן אין כאן הנעת הגרון, זה נאמר לגבי מאכלות אסורות, שהאיסור המינימלי הוא אפילו אם זה לא מגיע למאיים של האדם, זה לא מזין את האדם, אלא יש בזה רק הנעת גרון. במאכלות אסורות נאמר שהאיסור הוא אפילו אם יש רק הנעה, כלומר טעם טוב, ואין הנעת המאיים, זה לא מזין את האדם, אפילו שהאדם לא הגיע לתחושת שובע, רק הנאה, בעצם הטעם של המאכל כבר יש איסור. זה לגבי איסור, לגבי מאכלות אסורות, אבל לגבי האכילה, בזה גם רבי יוחנן יודע שאפילו אם אין טעם טוב, אבל יש צביעה, האדם שבע מזה, צריך לברך, ולכן יברך על ביצה חיה. אפילו שזה לא טעים, אפילו שאין הנעת הגרון, אבל זה מזין את האדם. בשביל שתהיה ברכה, התורה אומרת, ברכה אחרונה, ואכלת וסבעת, ואז ברכת. אם סבעת, כבר צריך לברך. השאלה היא, האם צריך לברך מתי שיש גם הנאה וגם סביעה, או אפילו אם לא נהנה מהאכילה שלו, אבל הוא נהנה מהתזונה שלו. והתשובה היא כן, ולכן מברך שהכל על ביצה חיה. התוספות, מסכת ברכות בדף למד וב, אומרים, אם אדם שותה משקה לרפואה, אם יש למשקה טעם רע, כלומר, אין לבולע הנאה מהמשקה, לא צריך לברך. אם כן, יש לו הנאה, כן מברך, אין לו הנאה, לא מברך. לפי זה יוצא, מי ששותה שתייה מרה, לא טעימה, לא יברך, למרות שהשתייה מרווה את הצימון של האדם, לא יברך. כמו שהגמרא אומרת, מי ששותה משקה, לא כי הוא צמא, אלא כי נתקע לו משהו בגרון, למרות שהוא ניזון מהשתייה, לא מברך על השתייה. למה? התוספות סברו בשביל לברך צריך גם הנעת הגרון, הנעת החך טעם טוב, וגם הנעת המעיים. כלומר שזה גם מזין ומרווה את האדם, אבל גם טעם טוב. כך כתב גם במנחת חינוך. אז כך אומרים התוספות, כך מופיע במנחת חינוך. אבל בכל זאת, כפי שאמרנו, כתב בשערי תשובה על השלוחן ערוך, מי שגומע ביצה חיה, למרות שאין הנעת הגרון, אין לו הנעה בטעם, בכל זאת, היות שיש סובה, זה נקרא הנעת המעיים, וכבר יברך את הברכה. ובספר וזאת הברכה מביא מאכל שלא ראוי לאכילה בכלל, כמו מאכל יבש או מאכל מר, לא מברכים על זה. למה? בשביל לברך על מאכל צריך ואכלת וסבעת, ואכלת שאדם נהנה מאכילה, וסבעת שהמאכל מזין את האדם. אם שני התנאים האלה מתקיימים, אז וברכת. לכן מאכל לא ראוי לאכילה, לא מברכים עליו, לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה. כך גם לגבי מי ששבע מאוד ואז אוכל עוד, אין לו הנאה מהאכילה, זו נקראת אכילה גסה, אין שם הנאה באכילה, לא מברכים על האכילה הזו. וגם מאכלים מזיקים כמו שמן או חומץ, אם לוקח אותם לבד לא מברך. מי שאוכל אוכל לא בריא וטעים, אז למרות שזה לא בריא, זה מזיק, אבל יש בזה הנאת החך, יש בזה טעם טוב, כן מברך. מי שאוכל אוכל שמסכן את הבריאות, אסור לברך. למה? יש חובה לאדם, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אם האדם לא שומר על עצמו, הוא עובר עבירה, נחשב כמי שאוכל מאכל אסור. כמובן מדובר על מי שאוכל מאכל שבמיידי יעשה לו נזק, לא מאכל לא בריא שבצורה מצטברת עם עוד עשרות קילוגרמים של אותו סוג מאכל עתיד לגרום נזק לאדם. ולכן אדם שאוכל מאכל שכעת מזיק לו לא מברך. למה? מכיוון שהוא לא מברך את השם, אלא מנעץ את השם רחמנא ליצלן. הקדוש ברוך הוא אמר לשמור על הנפש, והוא לא עושה כך. בספר וזאת הברכה מביא את המחלוקת לגבי מי שגומע ביצה חיה. לדעת השערי תשובה, מברכים כשגומעים ביצה חיה. האדם הוא גומע ביצה חיה בשביל שהקול שלו יהיה צלול יותר. ולעומת זאת, הדברי מלכיאל כתב שלא יברך. למה? יש רק הנעת מעיים ואין הנעת החך, כלומר אין טעם טוב. בספר וזאת הברכה כתב שמספק לא יברך על ביצה חיה, אלא יברך על משהו אחר, שהכל נהיה בדברו, ויכוון לפתור את הביצה, וכך יוצא ידי כל הספקות. מדוע? יש דעה אחת שעל ביצה חיה מברכים, למרות שאין טעם טוב, אבל זה מסביע את האדם, אבל ישנה דעה שנייה שאומרת, על מנת שהאדם יתחיה בברכה, הוא זקוק לשני תנאים, גם לטעם טוב וגם שזה יסביע את האדם. היות שמי שגומע ביצה חיה, אין לו את שני התנאים, הספק אם יברך או לא, לכן כתב בספר וזאת הברכה, ייקח מאכל אחר שברכתו שהכל ויכוון לפתור את הביצה, וכך יוצא ידי כל הספקות. היות שכך, יש דעות שבשביל לברך ברכות הנהנים צריך שיהיה גם הנעת החך וגם הנעת המעיים. מי ששותה שתייה שהיא חמה מאוד, שזה מרווה את האדם, אבל האדם לא נהנה מהשתייה, ספק אם יברך או לא. לכן הטוב ביותר שיברך על מאכל אחר שהכל, ואז יוציא ידי חובה את המשקה החם. כך יש לדון לגבי מי ששותה משקה, משקר שהוא לא נהנה מהמשקה. האדם שותה משקה משקר ולא אוהב את זה. הבן איש חי ומורן הרב אליושיב אמרו שלא יברך על זה, אלא יברך על מאכל או שתייה אחרת. למה? כי אין בזה ענת אחך. ומה לגבי מי שאכל כשיעור ונהנה מהאכילה, אלא שבסוף הקי את המאכל בספר, וזאת הברכה. הביא שלא יברך ברכה אחרונה. למה? כי אין את הסוף. מדובר על מי שהקי את הכל וכעת אין לו סובה, אז ברכה ראשונה כן, אפילו שאכל כשיעור, ברכה אחרונה לא. ובספק, עשה לך רב, והסתלק מן הספק. נעשה סיכום קצר, ותכף נשאל שאלה מעניינת. לגבי ברכות הנהנים על האכילה, יש דעה אחת שאומרת שמספיק שיש לאדם הנעת המעיים, כלומר הוא ניזון מהמאכל, אפילו אם זה לא טעים, כבר מברך. לכן יש דעות שעל ביצה חיה מברכים שהכל. למה? למרות שלא טעים, אבל כן מסביע. דעה אחרת, דעה שנייה, מספיק שיש הנעת אחך, אפילו שהאדם לא שבע, כבר צריך לברך. הדעה השלישית, בשביל ברכה צריך גם הנעת אחך, טעם טוב, וגם הנעת המעיים, שזה מסביע את האדם. כעת נבוא לדון לגבי מי שאוכל שלא כדרך, כלומר הוא ניזון, לדוגמה זונדה, הוא ניזון אבל לא דרך הפה, או צינור שמחובר לבטן. לכאורה פה אין אכילה, אין כאן הנעת החך, אין כאן הנעת הגרון. יברך או לא יברך? בשוט אחי עזר כתב, מי שניזון דרך צינורות שלא יברך. למה? בגלל שמאכל שלא נכנס דרך הפה זה לא נקרא ואכלת. אולי וסבת יש, אבל לא ואכלת, לכן לא יברך. ומי שרוצה להודות להשם, מה יעשה? יכול לומר הודה להשם, פרק תהילים, יאמר הודה להשם מליבו, יביא את זה לידי ביטוי בפה שלו, אבל לא יכול לברך את הברכה שתקנו לנו חז"ל. בשו"ת מנחת יצחק אומר, אפשר שמישהו אחר יברך ויוציא אותו ידי חובה את מי שניזון דרך הצינורות. בספר פני השולחן כתב, אינפוזיה לא יברך בכלל, בגלל שזה גם לא דרך הפה, וזה גם מגיע לבריד. אין כאן הנעת המעיים. ומכאן לעוד סוגיה מעניינת של ברכות. מצינו לגבי שמן זית, אם שותים אותו כמו שהוא, לא מברכים. אבל מצינו שאדם שאוהב שמן זית, מברך על השמן שהכל. כך מופיע בספר שולחן התאור. עוד הוא כתב, אם שותה קצת שמן, שזה רק לבריאות, ואז זה לא מזיק, אז גם מברך שהכל. כי בספר שולחן התאור הוא כותב, כל מה שאמרנו ששמן זית מזיק לבריאות, הכוונה היא ששותה הרבה שמן זית, אבל קצת לא מזיק, ולכן כן יברך על זה שהכל. או שיברך שהכל על משקה אחר, ואז יצא ידי חובת השמן זית. ובכלל, דעת הרמב״ם כן לברך לכתחילה על שמן זית שהכל נהיה בדברו. אז מיעוט האנשים שנהנים מהשמן זית יברכו על השמן, אבל לא יברכו בורא פרי העץ, אלא שהכל נהיה בדברו. לגבי שמן זית, בספר קיצור שולחן ערוך להרב טולידנו, כתב שכיום הרבה שותים שמן זית וזה טוב להם, לכן לא רק שיברך ברכה ראשונה, אלא לא יברך שהכל, אלא בורא פרי העץ. בשו"ת יביע עומר כתב, לעשות חילוק. פעם היה שמן רע, כיום הוא טוב. אם כן לכאורה, כיום היינו צריכים לברך על שמן זית, אלא כיום לומר שכן צריך לברך, למרות שבעבר לא היו מברכים על כך. כיום השמן זית הוא כן טוב לאדם, לא בידיים שלנו לתקן שכן יברכו על כך, ולכן זה נקרא ספק ברכות. ולכן יברך על משקה אחר ויוציא ידי חובה את השמן זית. ומי ששותה שמן זית ומערב בשמן זית עוד משהו אחר טעים, אז המשקה הנוסף שמצטרף הוא בטל השמן זית, ומברכים על השמן זית, שזה אומר מברכים על זה בורא פרי העץ. אם שתה רביעית מהמשקה שיש בו גם שמן זית וגם דבר נוסף, יברך ברכה אחרונה מעין שלוש על העץ, על פרי העץ. כל זה עם עיקר כוונתו לשתות את השמן, אלא שרוצה לצרף לשמן דבר נוסף שנותן טעם טוב בשמן. ומכאן לעוד סוגיה. מי ששותה מים בשביל לבלוע תרופה, לא יברך על המים. אם הוא צמא, יברך על המים, אפילו שעיקר כוונתו לבלוע את התרופה. למה? הוא צמא, הוא נהנה משתיית המים, זה מרווה אותו. מי ששותה סירופ תרופה, וזה לא טעים לו, אלא בשביל להמתיק את הטעם, הוא לוקח סוכריה, לא יברך על הסירופ, אלא על הסוכריה שאחרי השתייה. והכי טוב, שיברך על הסוכריה לפני ששותה את הסירופ. כך כתב בילקוט יוסף. עוד כתב שם, סירופ מר פחות מקפידים על הכשרות. כלומר, כמובן, עדיף שיהיה כשר לכתחילה. אבל אם מדובר על חולה, אפילו שאין בו סכנה, אם אין ברירה, אפשר סירופ לא כשר אם הוא מר. למרות שיש טעם, אבל טעם מר יהיה מותר. אבל מישהו בריא, והוא לוקח סירופ מר, צריך להקפיד שיהיה הסירופ כשר, מכיוון שאין לו את היתר בגלל המחלה שלו. לגבי ויטמינים, אם יש בהם מתיקות, מברך עליהם שהכל, אם אין מתיקות, לא מברך עליהם. מי ששותה מים להרבות נוזלים בגוף שלו, הוא לא נהנה מהשתייה. מה יהיה הדין? התשובה היא, היות שכעת הוא לא נהנה אם הוא שותה, אז לכן לא יברך. עוד דיון מעניין מאוד. אדם ששותה מי מעיין, יש להם טעם. האם זה נחשב כמים שאם שותה אותם כשהוא לא צמא, לא מברך? או שזה נחשב משקה עם טעם ולכן כן יברך? הבניין ציון כתב יברך. בספר יד הלוי כתב לא לברך. לכן בספר וזאת הברכה כתב, אם יש לו הנאה ממי המעיין, נראה שיברך. אם הוא מסופק, ספק ברכות להקל ולא יברך. בספר שבט הקעתי כתב לגבי תה ללא סוכר, אם האדם רגיל לשתות תה עם סוכר, והפעם שותה תה ללא סוכר, השתייה היא מרה בשבילו, לא יברך. אבל אם זה לא מר לו והוא רגיל לשתות כך, יש לו הנאה, אפילו מועטת, כן יברך. הביור הלכה דן לגבי מי שמסופק האם שתה משקה מסוים בשיעור של ברכה האחרונה. הוא לא זוכר, הוא כן שתה מספיק, לא שתה מספיק. כעת הוא לא צמא, אבל הוא רוצה להשלים שיעור לברכה האחרונה. הוא לא צמא ושותה עוד מים להגיע לשיעור ברכה האחרונה. האם זה מועיל לברכה האחרונה, היות שהוא לא נהנה מהשתייה הזו? התשובה היא, לא, זה לא מועיל. למה? כי זו שתייה שאין בה הנאה. לכן, כמו שעל שתייה כזו של מים, לא היינו מברכים ברכה ראשונה כי אנחנו לא צמאים, אין במים טעם, כך כמות המים לא תצטרף לשיעור ברכה האחרונה. התוספות, מסכת ברכות בדף ממי, כתבו, יש מחלוקת בין רב עמרם ורבינו משה. רב עמרם כתב, מי ששותה מים והוא לא צמא, ברכה ראשונה לא יברך, אבל ברכה האחרונה כן יברך. רבינו משה אמר, גם ברכה ראשונה, גם ברכה האחרונה לא יברך. כך פסק הראש, גם ברכה ראשונה, גם ברכה האחרונה לא יברך. כך פסק הרמב"ם, הטור והשלוחן ערוך. מי ששתה מים והוא לא צמא, לא יברך לא בהתחלה ולא בסוף. לכן, אם שתה מיץ ולא שתה שיעור ברכה האחרונה, הוא רוצה לשתות מים להגיע לשיעור, אם הוא לא צמא, המים לא יצטרפו לשיעור של רביעית, ולא יוכל לברך ברכה האחרונה. ומכאן לעוד נושא מעניין, השדה חמד דן לגבי מי ששותה בבוקר מים. כדי להפעיל את המעיים שלו, המים מועילים לרקח את המאכלים שבגוף האדם. כתב בשדה חמד, אם זה הטעם שהוא שותה, לא יברך, כי זה כמו רפואה. ובספר נשמת אברהם הוא מביא שאלה מעניינת. לגבי מרצה, שהוא מדבר הרבה והתייבש לו הגרון, עכשיו מביאים לו מים, האם יברך על זה או לא יברך? בשם הרב נויברט כתב שכן יברך, זה נחשב שהוא צמא, לכן יברך. לפי הרב אליושיב זה נקרא שהוא לא צמא, אלא כמו תרופה, ולכן לא יברך. ונסיים בשאלה לגבי סודה, מצד אחד זה מים, אבל יש בזה גם את הגזים שמוסיפים מימד של טעם, והשאלה היא, האם מימד הטעם הזה הוא מהווה סיבה טובה, שגם כאשר האדם משתה את זה והוא לא צמא, מספיק בשביל להיות מעין מים עם טעם, ולכן מברכים על זה, או שלא מברכים על זה, כיוון שזה עדיין ייחשב כמים ללא טעם מיוחד. ודנו בזה הפוסקים האחרונים לכאן ולכאן. יש שאומרים שיברך גם כאשר שותה והוא לא צמא, ויש שאומרים שמקרה כזה לא יברך. ועשה לך רב והסתלק מן הספק. היו ברוכים.
אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.